לשם שמיים, פודקאסט התרבות של בית הנסן, מרכז לעיצוב מדיה וטכנולוגיה בירושלים, ומגזין האומנות והתרבות ערב רב. רונן אדלמן ויונתן אמיר מערכים יוצרים ויוצרות מעולמות הקולנוע, ספרות, אומנות מחול, עיצוב ומוזיקה.
היא אומנית ישראלית הפועלת בברלין, ומציגה בכמה מהמוזיאונים וחללי תצוגה החשובים בעולם. עבודתה החלה בצילום ישיר, אך עם השנים היא התפתחה ליצירה דיגיטלית ורב שכבתית, שלצד טכנולוגיות צילום מתקדמות, כוללת גם מחקרים היסטוריים, אנתרופולוגיים וארכיונים, אוספים ואתרים אדריכליים. קוראים לה אילית אזולאי. תערוכתה החדשה, מלכות, מוצגת כעת בביתן הישראלי בביאנלה בוונציה, והיא האורחת שלנו בלשם שמיים, פודקאסט התרבות של בית הנסן ומגזין ערב רב. אני יונתן אמיר.
שלום, ואני רונן אדלמן.
אנחנו אומרים שלום לאילית אזולאי.
היי.
אילית, אולי ניתן איזה הקדמה, אנחנו מדברים איתך מירושלים, את יושבת בברלין, אחרי שחזרת מהצוות והפתיחה הגדולה של התערוכה בוונציה, מלכות, או קווינדום, שבכלל מבוססת על אוסף כלי מתכת מהתקופה, מימי הביניים, שנמצא במוזיאון האסלאם בירושלים. נראה לי שאלה מתבקשת היא, איך הגעת לזה?
אוקיי, רק דיוק שזה לא אוסף כלי מתכת, זה אוסף של צילומים של כלי מתכת. ואת אני לא עוסקת באובייקטים, אלא בדימויים, בארכיון דימויים בעצם. לפני כשנתיים קיבלתי טלפון מנעמה ברוש, שהייתה מנהלת מחלקת אסלאם במוזיאון ישראל בירושלים, ובפרויקט שעשיתי במוזיאון ישראל בירושלים שיתפנו פעולה, וכיום היא מתנדבת במוזיאון האסלאם בירושלים. והיא התקשרה אליי נסערת שיש אוסף, תיבת אוצר, היא קראה לה, שנמצאת בסכנה, שלא מתעניינים בה, שרוצים אולי לזרוק אותה, לסרוק אותה ולזרוק את החומרים הפיזיים, ושאני חייבת להסתכל על זה. אני חושבת שהלינק שהיא עשתה, הוא בגלל המתודולוגיה בעצם שדייוויד סטורם רייס, שתכף אני אגיד עליו כמה מילים, החוקר שהשאיר מאחוריו את הארכיון הזה, עבד בצורה די דומה לאופן שבו אני עובדת. אז מדובר באוסף של 10,000 צילומי מקרו של כלים, כלי מתכת, מתקופת ימי הביניים, שהוא צילם בעצמו, נדד בכל העולם אחרי הכלים הספציפיים האלה, וצילם בעצמו באופן כזה שהוא בעצם השתמש במצלמה כסורק. הוא לא היה צלם, אבל היה אפשר ללמוד מהתנועה שלו, מסביב לכלים האלה, עד כמה הוא אובססיבי וסקרן כלפיהם.
מתי הוא פעל?
הוא פעל בשנות ה-40, 50 ו-60.
אבל רגע, אני לא לגמרי מבין מה זה האובייקטים האלו.
הכלים האלה בעצם הם כלים שעשו אותם בחלק גדול מהמזרח התיכון. התחילו במאה ה-12, אז מעבדת הכלים הראשונה שהייתה, הייתה באפגניסטן, במחוז הרת. זה כלים שלרוב הוזמנו, זאת אומרת זה commissioned, הם הוזמנו על ידי שליטים, בעלי הון שונים, כשמה שהם היו עושים בעצם, הם היו מזמינים סוג של היסטוריה כתובה על הכלים האלה, כתובה באיורים, והיא הייתה משתנה ממקום למקום. הכלים עצמם הם במקור, הבסיס הוא נחושת ופליז, ועל גבי הנחושת והפליז הייתה עבודת ריתוך מיניאטורית של חלקיקי כסף וזהב, שהיו בעצם עוטפים את הכלים האלה.
וזה כאילו סיפר סיפור, הלל את המזמין, את השליט?
בדיוק, בדיוק, ולרוב זה היו סצנות של צייד, מסיבות חצר, מלחמה, והכלים האלה נדדו בכל מיני מקומות במזרח התיכון. כלומר, כל פעם שהייתה מלחמה, כשג'ינג'יס חאן כבש את אפגניסטן, אז המעבדות האלה בעצם זזו ממקום למקום, ובכל מקום הם היו מושפעות מחדש מהתרבות המקומית, ובאמצע המאה ה-14 הכלים האלה נסחרים דרך ונציה. זאת אומרת, הם נפתחים פתאום למערב, וונציה הופכת להיות גשר שסוחר בעצם בכלים האלה ומפיץ אותם לשאר העולם.
אז את נחשפת לאוסף הזה, מתלהבת, ואז מה קורה?
מה שמעניין אותי זה להבין, כמו בהרבה פרויקטים אחרים, מה הביוגרפיה של הבן אדם הזה ומה הייתה התשוקה, למה הוא נדד בעולם באופן כל כך עקבי אחרי הכלים האלה. ופרט אחד שאני רוצה להגיד לפני כן, שבערך 35 עד 40 כלים כאלה שרדו מימי הביניים. אז יש כל מיני כלים כאלה שנקראים עבודת דמשק או עבודת מוסול, שזה אחד השמות שהם קיבלו עם השנים, אבל בפועל מימי הביניים רק כ-40 כלים כאלה שרדו, והם רובם מוצגים במוזיאונים שונים במערב. דייוויד סטורם רייס היה חוקר אסלאם, זאת אומרת, הוא היה יהודי, היסטוריון, ארכיאולוג וחוקר אסלאם ספציפית. הוא הקדיש את רוב חייו למחקר של הכלים הספציפיים האלה. זאת אומרת, מצד אחד, כל אדם, כל אישה בתחום של מחקר אסלאם, מכירה את דייוויד סטורם רייס, אבל לבחור אפילו אין עמוד בוויקיפדיה שמציין את ההיסטוריה שלו, מה הוא עשה. אז יש המון סימני שאלה סביב הביוגרפיה שלו, וסביב המטרה הספציפית שלשמה הוא עבד כל כך בפרך סביב הכלים האלה.
הוא גם נפטר בגיל צעיר, אני חושב שהוא נפטר בין פחות מ-50.
בין 49.
כן, אז את כל ההספק הזה הוא עשה בזמן יחסית קצר, גם אולי בלי זמן למיין ולהסביר.
כן, כנראה.
אמרת שנעמה ברוש פנתה אלייך, לא בגלל שיש שם אוסף, אלא כי הוא עובד כמו שאת עובדת. מה זה אומר?
אני חושבת שהיא קודם כל דאגה לזה, שמבחינתה האוסף הזה שהיא מצאה שם, היה סוג של עמוד שדרה במוזיאון האסלאם, והוא היה צריך להיות מבחינתה ארכיון פתוח למבקרים, חלק מהעמודי תווך שמוזיאון האסלאם עומד מאחוריהם, להציג את האוסף הזה, לעבוד עם האוסף הזה, ובעצם משנות ה-60, אחרי שסיימו להרחב את האוסף הזה, ולהדפיס אותו במוזיאון האסלאם, ולתת לו מקום בספרייה, עד ללפני שנתיים שהחליטו לחסל את זה, וזרקו את, את הספרייה שהייתה custom made למוזיאון עצמו, אני חושבת היה איזה פתאום איזשהו מהלך שהבינה שהם הולכים לאבד את החומר הפיזי הזה.
אז לה הייתה המוטיבציה המוזיאלית של שימור? מגיעה אומנית, אילית אזולאי. מה היא עושה?
כן, אני רק יוסיף, כאילו, את לא היסטוריונית, את גם לא עוצרת, את אומנית. בואי תסבירי מה קורה עכשיו.
אני חושבת שאיפה שהיא ראתה את ההגבלה, זה בשני ערוצים. ערוץ אחד זה שהוא היה חוקר אקדמאי, אבל הוא נתן המון דרור למחשבה הארטיסטית שלו, האינטואיטיבית שלו, להשפיע על הכתיבה שלו. כלומר, נגיד, הוא היה אוסף סיפורי עם, שמועות, נוסע למדינות המקור, איפה שבעבר היו הסדנאות עבודה שבהם עשו את הכלים, והוא היה מראיין בני בנים של שושלות של אנשים שעשו עבודת מוסול, ועדיין עושים, לא באותה טכניקה של פעם, אבל עדיין עושים אותה, ומנסה לאסוף אינפורמציה. ואת האינפורמציה הזאת של בעצם של oral history, של שמועות מפה לאוזן או סיפורי עם, הוא הכליל בתוך המחקרים שלו. ולכן הרבה פעמים בתוך המחקרים שלו הוא היה מין מואשם בחוסר דיוק, בהפלגת יתר. אז זה ערוץ אחד שקשור בעצם בעדויות או בסיפורי עם, והערוץ השני הוא המקום הזה שהוא השתמש במצלמה כסורק. ואני גם עובדת באופן הזה לפחות עשור, אני לא מתמסרת לרגע מכריע, אין לי רגע מכריע, וזה לא משנה איזה אובייקט אני מצלמת, אם זה כוס קטנה או גרפיטי על קיר, אני תמיד אחלק את זה לגריד של סנטים על סנטים וחצי, והמצלמה היא סורק, היא מתעדת חלקיקים וחלקיקים וחלקיקים, ויש פה גם איזשהו קראפט עמלני כזה, ומה שקורה בפועל בהרכבה של התמונה השלמה, זה שאין זמן אחד שמתועד בעצם, ואין אינפורמציה על הצלם שצילם את האובייקט או את הקיר. יש משהו הרבה יותר דמוקרטי, או מחקר מצטבר, אין מרכז ופריפריה, יש סריקה בעצם.
זה מעניין, משום שאת מתארת תהליך כמעט אבסורדי. ככל שאנחנו מתקרבים ומבינים יותר, ככה בעצם אנחנו מאבדים את נקודת האחיזה. השתמשת במושג דמוקרטי, שהוא מושג מעניין ביחס לעדשה סופר סופר מורכבת שרואה קרביים ממש.
כן, או אולי אפילו הפוך, כי ככל שאני מתקרבת הרבה פעמים, אני מגלה איזשהו מבט שהוא כמעט זום אאוט, שקורא לי להתקרב עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת.
אנחנו לא היינו בוונציה, ואני מתאר לעצמי שחלק גדול ממי שמקשיב גם לא היה שם. אז את יכולה ממש לתאר לנו עכשיו מה אנחנו רואים שם, מה אנחנו מקבלים?
מורכבת מהתערבויות אדריכליות במבנה של הביתן הישראלי בוונציה, מעבודת סאונד ועבודות צילום שהן פוטומונטאז' הרכבה של אלפי צילומי מקרו שמחוברים יחד לכדי צילום אחד. בפועל, 7 עבודות צילום שנמצאות על הקיר, עבודת סאונד והתערבויות אדריכליות.
העבודות צילום זה הכל מבוסס או הכל מתוך האוסף?
הכל מתוך האוסף של דייוויד סטורם רייס בעצם.
בהתערבויות הללו עשית כמה שינויים קלים אבל כבדים. למשל, הזזה של פתח הכניסה. מהפתח הרגיל אל הפתח האחורי שמגיע, שפונה מזרחה. למשל, צביעה של חלק מהאלמנטים האדריכליים בצבע כחול אולטרה מרין מאוד בולט, מאוד שונה מהצבע הלבן המקובל יותר. מה הניע את ההתערבויות הללו?
אז כשחשבנו כאן בהתחלה על הביתן הישראלי והסתכלנו על התוכניות שלו, יחד עם אסף קימל, האדריכל, חשבנו על המבנה בעצם, וניסינו להבין אם היו, הצעות אחרות, בזמן שישראל הציע את המבנה הספציפי הזה, את הסגנון האדריכלי הזה של רכטר, אם היו עוד הצעות שהיו במכרז הזה. ומצאנו רק עוד הצעה אחת מאדריכל איטלקי, שהיה בה אולי טיפה יותר מזרח תיכוניות מהמבנה הקיים, זה הוביל אותנו לחשוב באופן הכי פשוט על כך שבעצם הסגנון המודרניסטי או באוהאוס שהיגר במקור מגרמניה והפך להיות משהו כל כך שגור בתל אביב, לא אומר שום דבר בעצם על מבנים טיפוסיים למזרח תיכון. ועל זה אפשר לנהל שיחה שלמה, אבל אני לא אפתח את הנושא הזה כרגע. אנחנו חשבנו על איך להביא חזרה ולקשר את זה לארכיון של סטורם רייס, את המזרח תיכוניות למבנה הקיים. אז המחשבה הראשונה הייתה לסגור את הכניסה מהמערב בעצם, ולהיכנס מהמזרח, שמה שהייתה שם, מה שהיה שם עד עכשיו, זה היה מין דלת יציאת חירום, שלרוב לא הייתה פתוחה, לחצר מאוד מוזנחת של הביתן, ולמחסן. אז מה שעשינו בעצם זה, שוב, מתוך הצילומים של דייוויד סטורם רייס, בחרנו שער, אחד מהשערים שהוא צילם במזרח תיכון, זה ספציפית הוא מסוריה, ובנינו בעצם שער שהוא מקורה, שהוא עגול, הורדנו חלק מהאורנומנטיקה והתאמנו אותו למבנה כאילו הוא היה שם. ובתוך השער עצמו, יחד עם סגי אזולאי, האומן, אח שלי, האהוב, שלא לומר, עשינו עבודת שפריץ של פאטרן ספציפי שגם הוא לקוח מתוך הארכיון. אז בעצם יש פה איזשהו מהלך של הפיכה של הביתן ממערב למזרח, שתלנו גינה, בנינו מזרקה שנמצאת שם, מתוך המחשבה שחייב איזשהו מקור מים, איזשהו מקור חיים ואיזשהו מרחב שהוא מזמין של הוספיטליטי, של הכנסת אורחים, הייתה גם מחשבה שכל הזמן נכין שם תה אישי במרוקאי, שיהיה חם בחורף וקר בקיץ, ושינינו בעצם את הכניסה. וההתערבויות האדריכליות בתוך המבנה, הן לא צביעה של חלקים קיימים בצבע כחול לפיס לזולי, הן בעצם ממש בנייה מחדש של עמודים מסביב לעמודים הקיימים.
אני שומעת מה שאת מתארת פה, ואת כל הזמן מציינת כאילו את, את המזרח, ולהכניס הכנסת אורחים וגינה. אני כאב אחרייך כאומנית כבר הרבה שנים, ואת האמת רק בתחקיר עכשיו, אני גיליתי שאת הבת של האחים הזולאי, של המוזיקה חלוצי, אפשר להגיד, המוזיקה המזרחית, המוזיקה הים תיכונית, איך שרוצים לקרוא לזה היום. ופתאום עכשיו, אני גם מבין, יש פה איזשהו קשר, קודם כל העניין של הארכיון, של לצבור, כאילו, יש עכשיו כל מיני מוזיקאים שעכשיו חופרים בארכיון של של אחים הזולאי, ומגלים את כל המוזיקה הנפלאה הזאת מחדש. איך את מרגישה את הקשר הזה? כי זה משהו שלא היה קיים באומנות שלך עד עכשיו, או שאני טועק.
אני חושבת אני אפילו אדבר בשם אח שלי גם כן, אני חושבת ששנינו מרגישים השפעה מאוד מאוד ישירה מהעסק המשפחתי הזה. אפשר להגיד מוזיקה ים תיכונית, אבל אבא שלי יגיד מוזיקה ערבית קלאסית, בכל מיני אופנים. למשל, במחויבות הזאת לבוא מוקדם בבוקר ולפתוח את החנות. אז אני חושבת, המוסר עבודה הזה הוא משהו שלמדתי מאבא שלי. השעות שהם משקיעים בלנקות את התקליטים מאבק כל יום בסבלנות ולהרחב את החנות, והאופן שבו הם מרחבים את החנות, הוא גם משהו, שוב, פעם כילדה או נערה, לא יכולתי לעשות את הקשר הזה, אבל היום אני יכולה לעשות את הקשר הזה, ומה אני מתכוונת בזה? אף פעם לא ראיתי אותו, את אבא שלי או את האחים שלו, מסדרים או מארגנים תחנות באופן כזה שהם מבודדים אזורים שונים במזרח תיכון. למשל, מוזיקה שהיא ממצרים נמצאת במדפים האלה, לא. מוזיקה, הם אף פעם לא סידרו את המוזיקה בחנות באופן הזה. הכל היה חלק מאותו מזרח תיכון, הכל היה משהו די אחיד, ואם היה איזשהו קשר, הוא היה קשר משפחתי, או השפעות מוזיקליות בין שתי זמרות, או בין אח ואחות. אני חושבת ששם זה מתחבר לי, שיש איזשהו מזרח תיכון אחד, אין שם היררכיה.
זה מעניין, כי בדרך כלל המבט על מזרח תיכון, או על אפריקה, או על מזרח אסיה, הוא המבט של המערב. שלא מבדיל בין תרבויות שונות, ואת מתארת את זה כחוויה של מי שפשוט גדל במרחב מאוד פתוח, שיש בו כל מיני קשרי תרבות.
כן, בדיוק.
ונשמע שגם דייוויד סטורם רייס, שהיה היסטוריון מערבי, חווה את התרבות שהוא חוקר כתרבות רוחבית. זאת אומרת, הוא נסע מכאן לכאן 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 לכאן, כיום באקדמיה לא עושים דברים כאלה. כיום אם את אחראית, אם את מתמחה באפגניסטן, את לא נוסעת לפקיסטן. ואילו הוא, מתוך איזה אתוס מודרניסטי ומערבי, דווקא כן עשה את הדבר הזה. אולי מכאן את מחברת לזה.
במובן מסוים, כן. כי כמו שאתה אומר, הוא נסע לכל מקום שהיה אפשר, וזה היה נראה שהתזוזה של המחקר שלו היא מאוד אינטואיטיבית, היא מאוד רוחבית ולא ורטיקלית, אבל בו זמנית הוא כן אדם לבן מערבי, שחי בעיקר באירופה, שחוקר תרבות שלא שייכת לו, כגבר גם כן, ומה שאני לומדת כשאני מסתכלת על האופן, דרך הצילומים שלו, אני מנסה ללמוד את האופן שבו הוא הסתכל על הכלים. אז נגיד, אחד הדברים שאני רואה זה המון המון תשוקה, לאחוז באינפורמציה אפילו מעבר למה שהעדשה מאפשרת לו. נגיד, יש המון צילומים out of focus, כי הוא התקרב יותר מדי, והוא לא שם לב שכבר לעדשה אין את היכולת הזאת. אז כשאני לוקחת, נגיד, צילומים של כלי אחד, שזה בערך בין 90 ל-200 צילומים לכלי אחד, ומדובר על כלים קטנטנים יחסית, ואני מנסה להרכיב אותם לאיזה אוריגמי אחד, אני רואה שיש מקומות חסרים, ושיש המון המון מקומות מטושטשים. אני ניסיתי להבין מה הוא ניסה להוכיח, או מה הוא ניסה להציף על פני השטח הצילומי הזה, שלא הוצף עד כה, או עד אותם שנים. וכשניסיתי לעשות מחקר שהוא יותר קשור במה שעשיתי בעבר, נגיד ראיונות, תחקירים עם אנשים ועדויות, אחד, קודם כל, לא הצלחתי. רוב האנשים בלונדון שלימדו איתו באוניברסיטת סואס לא הסכימו לשתף פעולה ולא הסכימו לדבר עליו. אולי אדם אחד אמר משהו כמו, הוא היה בלתי נסבל, אני לא רוצה לדבר עליו. הוא התאבד ב-62, אני לא יודעת מה הנסיבות של ההתאבדות שלו, הוא השאיר מאחוריו את האוסף העצום הזה, שאיכשהו התגלגל למוזיאון האסלאם בירושלים. אם אני חוזרת למקום הזה של ההתבססות של המחקר שלי בדרך כלל על מפגשים עם אנשים ועדויות, לא היה לי את המקום הזה. אז הייתי חייבת ללכת די מהר למחוזות הדמיון ולהבנה או למחשבה, להסקת מסקנות של מה דייוויד סטורם רוצה להשיג בעצם בסוג עבודה הזה. ומה שחשבתי לעצמי זה שאולי הוא רוצה לפתוח מחדש את הקפשנים שנמצאים במוזיאונים במערב סביב הכלים האלה. לדוגמה, כיום בפרגמון בברלין, או בטייט, או במקומות, במוזיאונים אנציקלופדיים שמציגים את הכלים האלה, כתוב משהו כמו כלי לשתיית מים, עבודת מוסול מקורית מימי הביניים, ואולי עוד איזשהו שם של בעל בית המלאכה. זהו. יכול להיות שמה שהוא רוצה לעשות במחקרים האלה, זה להגיד שיש כאן איקונוגרפיה שלמה, שיש כאן קידוד של שפה, שיש כאן יחסים פוליטיים, חתונה פוליטית, יש פה דינמיקות שהן חוויות מהעין, כל הדברים האלה. יכול להיות שזה מה שהוא רוצה, אבל כל זה זה הנחת הנחות. כשקיבלתי את האוסף הזה, ואחרי שנה שלא הצלחתי להשיג שום אינפורמציה לאיש, החלטתי שאני מסתכלת בעצם, וזה די דומה לפרויקטים אחרים, על מה שחסר שם בעצם. מה חסר בכלים האלה, שהם כמעט 500 שנה של טכניקה מאוד ספציפית, שהיא היהלום שבכתר של המזרח תיכון, סוג הטכניקה הזאת, סוג הקראפט הזה, סוג המלאכת יד הזאת, ומה שראיתי זה שאין נזכור של נשים, אין שם תרבות של נשים, כמעט עם נשים מוזכרות או מאוירות על פני הכלים האלה, לרוב הן מגישות כוס יין או נמצאות לרגלי איזשהו שייך או מלך. וזהו, אין היסטוריה נשית בכלל. ואז לשאלה שלך, רונן, בעצם עשיתי שינויים לא רק במרחב האדריכלי, אלא גם במרחב הארכיוני של דייוויד סטורם רייס, ויצרתי ארכיון מחודש, שזה מה שאתם רואים מאחוריי.
אז אנחנו רק נגיד למי שזה, אנחנו רואים שאת יושבת עכשיו בסטודיו, ויש מה זה, עשרות אם לא מאות צילומים של האובייקטים השניים, של הקירובים. כל הסטודיו בעצם פרוס עם הצילומים האלו. כמה אנחנו מדברים פה? כמה יש שם? כמה מאות?
בערך 1,800.
1,800, אוקיי.
עבדתי עם ארכיון שהוא בעצמו refragment, הוא בעצמו כבר חלקיקי פאזל של כלים שלמים. כמעט אין צילומים של כלים שלמים, יש בעיקר חלקיקים. ומהחלקיקים האלה, באיזשהו שלב שאני מתחילה לדמיין את קווינדום ולהרגיש את קווינדום, את מלכות, אז אני עושה ריפרגמנטציה של הצילומי מקרו האלה, ועושה בחירה של אזורים מאוד ספציפיים מתוך צילומי המקרו של רייס, ועושה להם שינוי גם. כלומר, מלכים הופכים למלכות, נסיכים הופכים לנסיכות, יש הרבה שהם סוג של אג'נדר שהם גם וגם, ואני גוזרת לי שחקנים שהשתתפו בעתיד בעבודה הסופית שלי. מתוך הארכיון הזה, אני אלהק אותם לעבודה הסופית.
אפשר להגיד באיזשהו מקום שאת משכתבת את ההיסטוריה?
בהרגשה שלי, אני רק מציפה היסטוריה שכבר הייתה קיימת ולא תועדה, שהושתקה, שהייתה בצל.
ולמה חשוב לך בעצם להביא את זה לוונציה? בעצם את הצעת, אני רוצה עכשיו שזה כל זה יגיע לביתן הישראלי בביאנלה.
שאלה מאוד טובה, אני, מה שצף אצלי כרגע לא באופן מנוסח או מוכן, זה שפשוט הרגשתי צורך אדיר, וגם בשונה מהרבה פרויקטים התחלתי ממש לחוש כשאני נכנסת לסטודיו, שאני לא לבד, שיש לי איזה קהילת קולות נשים, או קולות שיש בהם אנרגיה נשית, זה לא חייב להיות נשים, שמכוונת אותי ומעודדת אותי ונמצאת איתי בתוך התהליך של ההרכבה הזאת, ושזה זמן, שהגיע זמן, שמשהו כפי שהוא בסיסטם הכתוב של היסטוריה כתובה או היסטוריה מסופרת גם ברמת האיורים, הוא לא השלם המלא, והוא גם לא בטוח עובד יותר. צריך להאיר את הקול המושתק הזה ולתת לו יותר מקום ולהציף אותו. וברגע שרק נגעתי בדלת הזאת, המון דלתות נפתחו, כולל שיתופי פעולה עם המון נשים מהעולם הערבי שהשתתפו בתוך הפרויקט הזה ועזרו למצוא את הקולות הנכונים. בעצם יש סוג של וויד בתוך הכלים האלו, בתוך ההיסטוריה הכתובה, או המאוירת, או המסופרת, לא משנה באיזה אופן. ומבחינתי מלכות הוא קול שתמיד היה שם, הוא פשוט צף דרך הפרויקט הזה.
אני חושב, בלי להיות בתערוכה, רק מתוך קריאה וצפייה בדימויים והשיחה איתך, שיש פה מין סיפור קונטרה. יש את הסיפור הקולוניאלי, גם הסיפור של האוסף של התצלומים, שהוא במידה מסוימת הוא סיפור קולוניאלי קלאסי, וגם הסיפור של הביאנלה בוונציה, כסיפור לאומי וסיפור קפיטליסטי, ודיברנו על זה קודם. את מגיעה אל הבניין הזה, שגם הוא סמל כזה של באוהאוס שהגיע לישראל, ומשם יוצא בחזרה לאירופה, ופותחת את הפתח המזרחי שלו, ויוצרת שם מזרקה ומקום לשתות עם שיבה, ומחזירה את הסיפור של היהודי ושל המזרח בחזרה אל המערב מבעד לפרימה שלו. זאת אומרת, מחזירה אותו קטוע, מחזירה אותו עם סיפור מעוות שמראה את דברים שלא מסופרים, מחזירה אותו במין שיתוף פעולה שהוא בסופו דבר מאוד משונה בתנאים הפוליטיים שאנחנו חיים בהם, עם הילרית פלסטינית.
וחוקרת מסוריה.
ותחקירנית מסוריה ששומרת על עילום שם כדי להגן על עצמה, והדבר הזה יוצר איזה מין סיפור קצת פורי הסדר באמת, בתוך הסיפור הכללי של הביאנלה, ואני חושב שזה מין הסכמי אברהם כזה של אומנות. במובן זה אני יכול להבין איך אנשים מהמרחב הערבי יכולים לדהור על הגל של הסיפור שלך, מהמזרח אל ונציה, דרך הפתח האדריכלי והסימבולי שנוצר בביתן.
אני אוהבת את הקריאה הזאת, ובאמת אולי זה משהו שלא אמרנו עד עכשיו, אבל כל העניין של ניחוס, של appropriation, הוא במרכז השיח, כי יש פה פעולה ארוכת דרך של ניחוס, אם היא מתחילה מהמסע שהכלים האלה עשו, מהבתי מלאכה שלהם, עד למוזיאונים שבהם הם מוצגים היום, ומהמקום שבו דייוויד סטורם רייס מצלם אותם, או מנסה לדבר עליהם, או לפרש אותם, או לתת להם אינטרפטציה חדשה, עד למקום שבו אני לוקחת ארכיון, לא באמת עם רשות ספציפית מהאיש שיצר אותם, ועושה לו תרגום מחדש, ומציפה אותו שוב בביתן הישראלי, מדברת על מרחב נשי אחר. אז יש כאן, השיחה על הניחוס היא חלק מאוד מהותי בתוך הפרויקט הזה, והשיתופי פעולה לא רק עם מייסון ועם התחקירנית הסורית שאיתה עבדתי, גם עם המשוררות, שאחת מהן היא משוררת בדואית שחיה בישראל, וגם עם מישהי שכותבת על צילום ועל קווינדום שמשתתפת בפרויקט, שהיא עוצרת ותחקירנית מלבנון שמסכימה להופיע בשמה המלא בלי שום עניין, שמה חנין חנוש. כל המרחב הנשי הזה שאני ושלי הרטן האוצרת לומדות לקחת בו חלק ולשתף בו פעולה, הוא חלק מהמהות של התערוכה הזאת. וזה נכון, השיחות עם אנשים מהעולם הערבי, שביקרו, שהסכימו כמובן להיכנס לביתן הישראלי ולהתחבר לפרויקט, היו שיחות שלא היה צריך לגשר אותם בהרבה מילים. היה שם אספן שלמשפחה שלו יש שטחים בחברון של גפן, וכילד הוא גדל כחקלאי, שבזמן שהם עובדים את האדמה, הם מוצאים מטבעות עתיקות, הם מוצאים ארכיאולוגיה, והם מנקים את הארכיאולוגיה הזאת, ואוספים אותה. לאט לאט עם השנים הם מתחילים להיות אספנים של חומרים ארכיאולוגיים, של ממצאים ארכיאולוגיים, שבעתיד נתרמים, נמכרים למוזיאונים שונים, ביניהם גם למוזיאון ישראל, ומביאים אותו היום להיות בעצם ארכיאולוג בעצמו, שכל השנים עבד בשיתוף פעולה עם חוקרים בתחום הספציפי הזה של ממצאים ארכיאולוגיים מהשטח של חברון, עם אנשים ממוזיאון ישראל או עם יהודים חוקרים ממקומות אחרים בעולם שחוקרים את התחום הספציפי. והוא גדל עם פתיחות מאוד גדולה לשיתופי הפעולה האלה. אז היה מאוד מעניין לשמוע את הקריאה שלו, מה עושים בעצם עם אינטרפטציה שהולכת ומשתנה, מה קורה למידע שעובר המון ידיים והמון מוחות שמשכתבים מחדש את האינפורמציה אודות אותו מידע ומשחררים אותו לעולם. איך בכל מוזיאון הוא מקבל אינטרפטציה חדשה.
היו גם תגובות העוינות, אנשים שלא הבינו את מה את עושה, או לא יודע, קראו את זה אחרת?
אני אולי אוסיף, הרי באותה מידה שבה אנחנו יכולים לקרוא את הסיפור הזה, כאיזו הצעה רב-תרבותית למחשבה אחרת על קשרי תרבות, על ניחוס, על היסטוריה, על סיפורים שפורעים את הסדר, אפשר לראות אותה גם כאישור של סדר קיים, שבו יש דיכוי ויש כיבוש, והפלסטינים וישראלים לא נהנים ממעמד שווה, והמזרח התיכון הוא מנוהל באופן שהוא, יש לו היסטוריה של אי שוויון. ואפשר לראות איך הדבר הזה יעורר גם אי הסכמה.
לחלוטין, אני יכולה לראות את זה. אני כרגע לא שמעתי את זה. יכול להיות שזה כבר קולות שנשמעים, אבל זה מוקדם מדי.
יכול להיות שמחתחילה, כאילו בחלק מהבא, שזה האנשים שגם לא ייכנסו לביתן מחתחילה.
יכול להיות.
אני אומר שאנחנו במצב כזה שפעם עוד, אתה יודע, היה ויכוח, היה ביקורת, היו אומרים כאילו דברים לא יפים, זה עדיף לפעמים מאשר איזושהי שתיקה או התעלמות.
מה שאני כן חשה זה שגם ברמת התקופה וגם איפה שאנחנו נמצאים כרגע בעולם, המסננת של, איך אומרים, של השריון שאיתו אנחנו יוצאים מהבית היא כבר כל כך כל כך צפופה, היא כבר כל כך מרובדת שהאופן שבו אני מוצאת את הדרך להפיץ או להשפיע, היא בחלקיקים קטנטנים, שבלי לשים לב, עשויים להיכנס דרך החורים האלה של המסננת הזאת. אז יכול להיות שיהיו אנשים שיגיעו או שיצפו בתערוכה, והתערוכה עבורם תהיה עדינה מדי. זאת אומרת שבתוך הקצב המאוד מהיר של ביאנלה, של כמעט יריד, ביאנלה כמובן לא תגדיר את עצמה כיריד, אבל לפעמים קצב הצפייה הוא קצב אחר. והתערוכה הזאת דורשת איזשהו רגע של
השקיעה. חוץ מלהיות אמנית ישראלית שחיה ויוצרת בברלין, את גם אמנית מזרחית. דיברנו על זה בהקשר של המשפחה שלך ומוזיקה, אבל פה פתאום עולה השאלה, האם השורשים המרוקאים נכנסים לעבודה? עד היום מעולם לא שמעתי דיון בכיוון הזה ביחס לעבודות שלך, וזה מסקרן אותי אם את רואה פה משהו.
כן, לא משהו שניסחתי לעצמי, כי עד היום לא שאלו אותי את השאלה הזאת.
לא הזמין אותך להשתתף בתערוכות של אומניות מזרחיות?
כן, הייתה תערוכה אחת לפחות שאני זוכרת במוזיאון אשדוד.
עד שתצא מקולי.
בדיוק. ושם גם היה מאמר על העסק המשפחתי, והוצגו גם תקליטים מתוך האוסף. אבל לעשות ממש את הקישור בין האופן שבו אני עובדת, חיה את העשייה של אומנות, לעשות את הקישור הזה, עד היום לא ממש עצרתי לא לכתוב על זה ולא לדבר על זה, ובפרויקט הזה בפעם הראשונה אני מרגישה מאוד כרוכה בתוך זה ומאוד קשורה לתוך זה. מין, אולי אפילו איזשהו מקום שלא ניתן להשיב אותו לאחור, ואני אגיד את זה אחרת אולי, מתוך המקום הזה, מתוך התרבות הזאת של קור היתוך, שלקחה מאגרים שבזמנו נקראו יהודים ערבים, ועודדה כמה שיותר בעצם ליצור איזשהו מצב של קור היתוך. אם אנחנו עוד פעם מדברים על קראפט, מין לרתך את כל מה שמעיד על איזושהי נבדלות, גם בשפה העברית וגם בזה שלא היה מקובל לשים ברדיו בכלל מוזיקה מזרחית או מוזיקה ערבית כלשהי. ואני זוכרת את עצמי שקצת התביישתי שאין לי עברית גבוהה או עברית שיחה, ושיכול להיות שבאיזשהו אופן, על אף שאני לא מדברת ערבית מרוקאית, לקחתי איתי עד גיל מסוים את המבטא ששמעתי בבית, מאבא שלי, ושגדלתי בבית שהוא לא בית של ספר. לא היה לנו ספרים בבית, היו לנו תקליטים. ועד גיל מסוים, כן, לקחתי איתי איזושהי בושה שאני לא שומעת דורן דורן וקיור. אני שומעת פיירוז או אסמהן. ורק בגיל הרבה יותר מאוחר, והיום בוודאי, אני מחבקת את זה ואני מבכה קצת על המבטא או על העברית שאיבדתי, שכבר אין לי אותה, כי עשיתי כל כך הרבה מאמצים לשנות את הטונציה או להתחבר בעצם לעברית שהיא אחרת, שאולי מסמלת אותי כמישהי עם רקע נאור יותר. והיום אני מסתכלת על הנאורות הזאת לחלוטין מחדש, ויש בי גם כעס שאני לא מצליחה להשלים אותו ולקבות אותו, או איזשהו צער על שנים שאיבדתי, ולהרגיש מאוד נוח בתוך הקורסה הזאת של המזרחיות. אז כשמגיעים אליי לסטודיו לביקור, ואני פורסת לפחות חמש סוגים של כיבודים שונים, ואומרים, וואו, אני תמיד חושבת בראש שאבא שלי היה אומר, ככה את מקבדת את האורחים שלך, תוציא עוד פירות יבושים, תוציא פיתוחים, תוציא... אז תמיד יש משהו על השולחן, וזה משהו שאני אשמור עליו, לא משנה מה, אבל הכנסת אורחים והחינוך והחוכמה ששני ההורים שלי העבירו לי, שהיא לא חוכמת ספר, היא חוכמה אחרת, היום אני תופסת אותה אחרת לחלוטין. אינטליגנציה שלמה שאני מחבקת מחדש, והפרויקט הספציפי הזה מין עבורי עשה איזה ריפוי לחלק החסר הזה.
אני חושב שאילית עשתה פה מהלך יפה, כי רגע אחד אני כבר נדרכתי, ואז היא ידעה איך להשתמש בזה הלאה. אחד הדימויים הכי מזוהים עם מזרחיות זה אוכל והחמימות. כשהתחלת לדבר על זה שפורסים על השולחן, וזה אמרתי מה, עוד פעם בסוף מזרחיות תסתכם בממתקים ובחומוס ובדברים האלה, אבל אז בעצם קשרת את זה לאופן שבו יש בתערוכה החדשה, גם הכנסת אורחים של תה עם שיבה, וגם
איזושהי הכנסת... זה רגולציות, קורונה,
עניינית. רגולציות, אוקיי, אבל הייתה התכוונות כזאת, וגם, אבל יש פה גם איזושהי הכנסת אורחים תרבותית, ואולי הבנה רחבה יותר, שלוקחת את הרגע שבו יושבים לתה וממריאה איתו למין שיתוף פעולה כזה, ולדיאלוג, למשהו אחר.
עכשיו, את חייבת לספר לנו אז על העבודת סאונד, ומאיפה זה נולד.
נאמר גם שזה עבודת סאונד שנעשתה בשיתוף פעולה עם אמנית פלסטינית.
אני רוצה רגע להגיד לפני כן, בשביל להשלים את התמונה של הקראפט הזה בעצם, של מה קורה בעצם בקראפט בסטודיו, ואז אני אקשר את זה ואפתח את זה לשיתוף פעולה עם מייסון קרמן, מהארכיון עד הריפרגמנטציה בעצם של הארכיון, והארכיון החדש שנוצר, הארכיון של מלכות, זה שבכל חלקיק כזה, בכל דף A4 שאתם רואים מאחוריי, שיש עליו חלקיק מתוך צילום מקרו, מתוך אחד הכלים של עבודת מוסול או עבודת דמשק, זה שיש פתקית שמתארת את הזנב של הסיפור. באנגלית אני אוהבת להגיד שזה the tale of the story, כלומר, מאיזה כלי החלקיק הזה נלקח, ואיפה בעולם, באיזה מוזיאון בעולם, הכלי הזה כיום מוצג. ואז יש לי גם איזושהי מפה שאני יודעת למה היא קשורה. ובפועל, הקולאז'ים הסופיים שאני עושה, הפוטומונטאז'ים הסופיים שאני עושה, הם בעצם שחזור של אותה עבודת קראפט שבה נעשו הכלים האלה. כלומר, אני מצלמת בעדשת מקרו משטחים של פליז ונחושת, שאני מיישנת אותם, שורטת אותם, דורסת אותם עם הרכב שלי, ואז עם המצלמה שורקת חלקיקים ומייצרת לי הרכבה מחדש של איזשהו קנבס, שהוא בעצם הבסיס שעליו אני אתחיל לרתך את החלקיקים האלה שנמצאים סביבים.
אבל רגע, אני חייב סוגריים. את דורסת אותם עם הרכב שלך?
כן.
מה, פשוט הנחת אותם על הכביש ודרסת אותם?
אני מניחה מתחת ללוחות מתכת האלה, אבנים, ענפים, ואם היה לי מחבש, הייתי עושה את זה עם מחבש.
זה הפרוטאז', טכניקת הדפוס העתיקה. אוקיי, פשוט עם אוטו.
אוקיי, טוב, סגרנו סוגריים.
אוקיי. ואז על גבי הלוחות האלה המצולמים, שוב פעם, כי זה קראפט, אבל הוא קראפט דיגיטלי, אני מניחה את החלקיקים האלה, ומתחילה לכתוב, לפחות בהתחלה, ככה זה הרגיש לי, לכתוב בעצם מגילות ויזואליות חדשות שמתארות את קווינדום, את המרחב הזה שנקרא מלכות. מה זה מלכות? והמרחב הזה הוא סוג של אפשרויות שונות של פלטפורמה לארגון מדיני, לארגון של מרחב, לארגון של מידע והעברת מידע, אבל באופן שהוא יותר, שהוא מגיע מהאנרגיה הנשית. לאו דווקא מנשים, אבל מהאנרגיה הנשית. אז בפועל זה באמת פוטומונטאז' צילומי שמורכב מכל החלקיקים האלה, שמשתתפים, שמלוהקים לתוך העבודות הסופיות האלה. ואז איפה שמייסון נכנסת לתוך התמונה, מייסון קרמן היא בעצם מנחת קבוצות ומטפלת הילרית, שחיה באבטין בצפון, והיא פלסטינאית, ואני מכירה אותה כבר כמה שנים טובות כמטפלת. מייסון בעבר חיה גם בנווה שלום, ושם היא גם כן עבדה בגישור ובהנחיית קבוצות של ערבים יהודים בכל מיני תחומים, ובשלב מסוים היא התחילה לקבל, כפי שהיא מתארת את זה, לקבל איזשהו מידע של שפה חדשה שיורדת אליה, שהיא קוראת לה שפות האור, כלומר זה לא שפה אחת, אבל היא קוראת לה שפות האור, זה לחלוטין שפה שיש לה מילים ושיש לה הגיה מסוימת, ולפעמים יש לה מלודיה מסוימת, היא מתקשרת אותה, היא מבינה אותה, אנשים לרוב באים אליה לפתוח או להטיל אור על נושא מסוים שמטריד אותם, והיא מורידה מסרים באמצעות תקשור ומתרגמת אותם למי שנמצא מולה. כבר בשלב התחלתי של הפרויקט הרגשתי שאני צריכה קול, אני צריכה קול לבויד הזה, למקום הזה שבעצם רגע סוג של בור שחור, שאני לא מצליחה לשמוע אותו דרך הארכיון, וזה הרגע שבו מייסון נכנסת לתמונה ואני מציעה לשיתוף פעולה, ואני חייבת להגיד שבהתחלה היא מסרבת, בגלל שזה הביטן הישראלי, ובגלל המורכבות של זה עבורה. האמת, זה כמעט שבר אותי, אני לא ידעתי איך להמשיך בלעדיה, כי הרגשתי שזה חייב להיות שפות האור, כעבודת הסאונד עם שפות האור כחלק מהפרויקט הזה, ולשמחתי, אחרי כמה ימים, מייסון משנה את דעתה, אני חושבת שהיא בעיקר קיבלה מסר שזה מעל הפוליטיקה, ושהיא חייבת לשתף פעולה כאן.
מסר משפות האור.
כך אני חושבת. ואז בעצם אני מתחילה לשתף אותה בתהליך, ונוסעת אליה עם חלקים מהארכיון, עם עבודות בתהליך, פרינטים גדולים, שיתוף מתוך מה שקורה ביום יום בסטודיו, שיתוף מחלומות, דברים אישיים שקורים בזמן העבודה על הפרויקט הזה, ומייסון מתחילה להוריד בעצם מסרים, ואני ודני, דניאל מאיר, שהוא הפסל סאונד, ככה מייסון קוראת לו, מתחילים לעבוד יחד ולהקליט את המסרים האלה בזמן אמת בעצם. אינם עתי יחד,
דוי יתת, המם היו יותר. Amam heyo yo yo yete aso yete ki. Amam no yete. Ni Artur tukos iki namatyu. Nu hakat uyuku. Nu hakat iki on hamar ut. O akai huku nehiki amat. ונוסעתי כי נהי כי יחד. נאי קוית המסויק, אני עסויק, איקוני הענק עסויק. יד עזור, יקוד עסוק, קושקת. נקינת עמד, נקינות אותו. נהי עווית ושקו. כנענו סויתי, כנענו מתויתי, כנענו תנת תנת. איקנה מאה, כנת כנת, אי סוי איקנה. אי יקן, איסו אשק, איני יקת הוא אסי, הקה.
אנחנו החלטנו יחד לא לתרגם את זה, לתת לתדרים האלה, כי בתדרים האלה נמצאים סוג של מקודדים, בוא נגיד מסתרים, שעוברים באופן הומאופתי שכזה. ואנחנו, אני חושבת, אני אומרת אנחנו, כי זה כל מי שעבד בצוות של הפרויקט הזה, מרגיש את זה בזמן שהוא שומע את התדרים האלה, מדניאל עד לפועלים שדו בבניית הקירות שם בזמן שאנחנו עבדנו על הסאונד, התדרים האלה נכנסים פנימה ועובדים, והם זורעים איזה שהם זרעים של שינוי תודעתי. אז אנחנו החלטנו לא לתת להם את התרגום הזה, שאף אחד מאיתנו לא יחזיק את המסר הקונקרטי בשפה אחת של מה התדרים האלה בעצם אומרים בפועל.
כל השיחה שלנו אנחנו מדברים על סוג של פריעת סדר רב תרבותית, ועל היסטוריה נשית, ועל תקשור, ועל אומנית הילרית פלסטינית בפרויקט ישראלי, וכל זה מוצג בביאנלה בוונציה, שהיא קודם כל אירוע כלכלי ולאומי. איזה מין התערבות אומנות יכולה לעשות באירוע שהכוחות האדירים שמפעילים אותו, הם מאוד מאוד שונים מהכוחות שדיברנו עליהם עד עכשיו?
כן, זו שאלה מצוינת. כאילו בעולם האידיאלי הייתי רוצה לחשוב על וונציה, או על הביאנלה בוונציה, לא באופן הזה, אלא באופן שזה מקום שבו היסטוריות משותפות, שפות, תכנים משותפים שמעסיקים, אמנים שונים, שפות, ובגלל ההנחה שלהם אחת לצד השנייה, הן מתחזקות. ולא כמרחב של תחרות כלכלית ולאומית, או אירוויזיון של עולם האומנות, הייתי רוצה לחשוב על זה ככה, אבל זה, אני לחלוטין רואה ומבינה שלפחות 50% מהסיפור הזה של ונציה כמרחב שמנוהל על ידי כוחות כלכליים, כן, הוא עדיין נכון. אבל אנחנו כאמניות, כאמנים, אני חושבת שהתפקיד שלנו עדיין לדבוק בתפיסה הזאת, או במחשבה הזאת, שאנחנו צריכים וצריכות להציף את התכנים האלה, ולהשיק אותם יחד, אחת לצד השנייה, אחד לצד השני. ואני חושבת שדווקא השנה זה כן קורה, אפילו באופן המאוד מפתיע, שיש אחוז כל כך גבוה של נשים אמניות שמציגות בביאנלה ביחס לגברים, וגם התכנים עצמן.
אחרי שבעצם כל העבודה הזאת שאת עובדת עליו מה, כבר שנתיים או משהו כזה, ואת יוצאת החוצה עם זה, וזה נחשף לקהל, האם את פתאום לומדת משהו חדש על זה, ואת מקבלת איזשהו מבט אחר על כל העבודה?
זה מוקדם לומר, עבורי, אני יכולה לדבר על הטרנזישן הזה, על המצב הזה מהקמה, כי הייתי חודשיים בוונציה, והעבודה על ההקמה, לפני שבעצם יש את הפתיחה, את הפריוויו, את הפתיחה הרשמית ל-VAP, אז איך שוונציה נראית ונחוות, כל כך שונה מהיום הזה של הפתיחה. אז זה כל הרבה יותר מאובק, יש המון אמנים, המון צוותים מכל הבטנים, שנמצאים באיזה ענן אבק בתוך החצץ הלבן הזה, שכל הזמן מאובל בג'רדיני, בארסנלה, כולם עובדים רוב היום, והולכים לאכול צהריים בדיוק באותה שעה, באותו מקום, ארוחות עסקיות, ואז ביום אחד כל הדבר הזה משתנה מקצה לקצה. הביטן מתנקה מהפיגומים, מלפחות 30 אנשים שעובדים על התערוכה, והוא נשאר סוג של ריק ברמה מסוימת. פתאום האחריות עוברת לעבודות, לאינסטליישן עצמו, בכל המרחבים. בפרדיסו, המסעדה שכולנו אכלנו בארוחות צהריים, כבר אין לנו מקום, האומנים. זה מוזמן מתחילת הביאנלה כמעט עד הסוף, וזהו, כל התזונה הופכת להיות לגמרי אחרת, זה סנדוויץ'ים מהקיוסקים, אין יותר מזה.
אתם הופכים להיות פועלי הבמה פתאום.
כן, פתאום, כן, האומנים יורדים לאיזה, בסולם ההיררכיה, האומנים יורדים למקום אחר לחלוטין, וזה המקום של העבודות להתחיל לפעול. זה המקום שבו אני לומדת לשחרר שליטה ולהסתכל על הפרויקט ולראות איך הוא מעביר את התדרים האלה, איך הוא מדבר החוצה, ואני עדיין לא יודעת לומר.
אני רוצה רגע לצאת מוונציה, וזו הזדמנות לשאול שאלה של מישהו שמכיר את העבודה שלך כבר 20 שנה. מבחינתי יש שתי עילית הזולאי. יש את עילית הזולאי שהכרתי כמבקר מאוד מאוד צעיר, שלמדה בשנות ה-90 צילום, והתחילה להכשיר את עצמה כצלמת נוף לירית של צמחים ומדבר וחלונות עם גשם, ודברים פואטיים כאלה עדינים מאוד ויפים. ואז איפשהו לפני 15 שנה קורה שינוי מקצה לקצה, ונולדת עילית הזולאי חדשה. מה קורה שם?
כן. המצלמה הזאת, שאיתה צילמתי נופים לירים, כמו שתיארת את זה, זה מצלמת רוליפלקס 6/6, שקיבלתי מסבא שלי, שהיה צלם תיאטראות וצלם פפרצי בפריז, והעניק לי את המצלמה הזאת בשנה ג' בבצלל, בתואר הראשון, ואמר לי, צילום, זה המהות שלו היא בחדות שלו. זה מאוד הרגיז אותי שהוא חושב ככה. הדבר ראשון, פעולה ראשונה שעשיתי על המצלמה, זה מרחתי וזלין על ההדשה בשביל לצאת מהשדה הכל כך חד שהרוליפלקס והמצלמות האנלוגיות וההדשה הספציפית הזאת של סבא שלי ידע להעניק, ובעצם הייתי יוצאת לרוב למדבר בכמה ימים, ולמדבר למה לחפש מה קורה במרחב שאין בו אובייקטים, יש בו איזושהי שטיחות הוריזונטלית, שכל מה שרואים זה סוג של קו אופק אחד, איפה שהשמיים פוגשות את האדמה, ואזורים שלרוב גם אין בהם כמעט צמחים. ואז עם ההדשת מקרו שלו, מחפשת איזה התחלות של ניצנים, וגם נתקלת בקושי הזה של מה עושים בהיעדר אירוע מכריע, שהצילום כל כך מחובר אליו, ומה עושים בהיעדר אובייקטים בנוף, כי לרוב אנחנו מצלמים איזשהו אירוע, עם בניין, אישה לבושה בשמלה אדומה עוברת את הכביש, משהו ששווה בשבילו ללחוץ על ההדק או לעצור רגע, להקליט רגע, איזה שהם רשמים מהמציאות. ואני חיפשתי את הריקות הזאת או להבין מה קורה בהיעדר הזה. ואז בעצם התוצאה הייתה, זה הבלחות של הטבע קטנות כאלה, פואטיות, כשגם מה שהייתי עושה אז באותה תקופה, זה ניסיתי להתאים את הנגטיבים לאותו מצב צבירה רוחי, שבו הייתי מצלמת את הדברים. כלומר, המרחב, הצבעוניות של אותם סרטים לא התאים. לא כך ראיתי את זה באותם רגעים. אז מצאתי שיטה לחמם על הגז באש מאוד מאוד קטנה את הסלילים של הנגטיבים שהייתי שמה במצלמה. בחימום הזה הייתי מאבדת את הכחול הבוהק, את האדום הבוהק, ומקבלת איזה סוג של מונוכרומט עוד לפני שאני טוענת את הסרט במצלמה. אז היו כל מיני פעולות שבעצם תמכו בתשטוש של, של, של המציאות המצולמת. כאילו להוריד קצת את התיעוד הפרקטי הזה שצילום יכול להיות משוייך אליו, ולהפוך את זה ליותר לרשם אינטואיציות שכזה. ואז מה קרה בבצלל? מה היה המעבר הזה? הלכתי לתואר שני בבצלל, אחרי די הרבה שנים, אני רוצה להגיד 15, אבל אולי אני טועה, אבל נראה לי לפחות עשור, שבו אני עובדת בטכניקה הזאת, עושה תערוכות פה ושם, לרוב חוזרת עם העבודות שלי לסטודיו, הביתה, ומחלקת אותם לאנשים, מלחמת כלכלית, כאילו, אחרי לשרוד את הפרויקט הבא, ועובדת באיזושהי שיטה שהיא די בונקריסטית, זאת אומרת, שהיא די שמה שתי רטיות על העיניים ומתמקדת רק בדבר הספציפי הזה, שהוא כמו איזה אוויר לנשימה עבורי. ואז אני מגיעה לבצלל, ויש איזשהו משבר בעולם הנגטיבים, ואני עובדת אז ב-4x5, בפורמט גדול של מצלמות ונגטיבים, והנגטיבים הופכים להיות מאוד יקרים, מאוד קשה להשיג אותם. ואני מצלמת אז באותה תקופה סצנות של קטנות, של אובייקטים שמצאתי בתוך קירות בדרום תל אביב, שמועדים להריסה, ובתוך הקירות האלה אני מוצאת המון חומרים מוזרים, משברי צעצועים, אפזמי חגורות, זרעים של תפוחי עץ, עצמות דגים, ועוד כל מיני, ואני מנקה את השברי קירות האלה, מוצאת את החלקיקים האלה, ועם מברשות מביאה אותם למצב הגולמי שלהם, ומתחילה לצלם אותם על מרחב שולחני ב-4x5, במצלמת פורמט בינוני. לפני שאני מצלמת אותם בנגטיב, בשביל לא לבזבז יותר מדי, אני מתחילה לעבוד עם מצלמה דיגיטלית. ואני מצלמת צילום אחד, מעלה אותו למחשב, ומתרוקנת מהתוצאה, כי אין שם טקטיליות ואין שם חומריות, ויש שם פתאום המון מידע עליי כצלמת, באיזה זווית עמדתי ומה, איפה אני נמצאת ביחס לאובייקט, מה נמצא במרכז, מה נמצא בפריפריה, פתאום זה הופך להיות פורטרט עצמי, אפילו עוד יותר מהדשה או ממצלמה אנלוגית. ואני מבינה משהו על הצילום שאני רוצה לצאת נגדו. הפורטרט העצמי הזה של הצלם, שתמיד נמצא שם, מאחורי המצלמה. ואני מחליטה לחלק את המרחב השולחני הזה לגריד, ועושה לי מין לוח זכוכית, יוצרת גריד, ומצלמת את אותו מרחב שולחני מחלונות גריד שונים, ומנסה לחבר את זה בפוטושופ, מה שמאוד בעייתי, כי יש המון נקודות מבט, אבל מה שאני מקבלת פתאום, זה איזושהי התחלה של מרחב שלא מעיד כלום על הצלם, שלא יודעים איפה הצלם עמד בעצם, שהרבה יותר סורק, שהרבה יותר דמוקרטי. אולי איזושהי אפשרות אובייקטיבית שלא הייתה שם עבור הצילום. ומשם מתפתחת הטכניקה הזאת, אני מתחילה לצלם את האובייקטים האלה שאני מוצאת בקירות שנבנו ב-49 עד 51 לעולים חדשים אחרי הקמת מדינת ישראל, ואני מצלמת את האובייקטים האלה הקטנטנים על מדף קטנצ'יק, באותו אור חלון, באותה שעה, באור חלון צפוני, ומתחילה לקבל איזשהו ארכיון שאיתו אני יכולה להתחיל להרכיב שפה, כמו שזה משהו נורא פונטי בעבודה הזאת, ואז אני מתחילה להרכיב מדפים אינסופיים שיש עליהם את האובייקטים האלה, והופכים להיות סוג של ארכיון נבנה ומוצג. ומפה מתחילה בעצם להתפתח השפה החדשה הזאת, שהיא שפה של, שמרגישה לי אז באותה תקופה, כמו איזשהו מרחב מצטבר של מסמך עבודה, שבאיזשהו שלב יכול להיות סופי.
ואם נחזור להיום, אז את רואה לאן זה מתפתח מפה?
אם אתה שואל ספציפית על הטכניקה, אם היא נפכה להיות כלי עבודה בארגז הכלים שלי, שאני כרגע לא מוצאת סיבה להטיל בה ספק או לחזור לצילום בעדשה אחת, כמעט בכל פרויקט אני עובדת עם אותה עדשת מקרו, ואני סורקת מה שאני צריכה לסרוק, אם זה אובייקטים, אם זה קירות, אם זה מבנים, לרוב זה לא אנשים.
אילי, תיארת את התפנית במושגים מאוד ארציים. אז פילם היה יקר, אז צילמתי בדיגיטלית, לא הייתי מרוצה מהתוצאה, אז בחרתי עדשה אחרת וכו'. אבל בעצם אנחנו רואים פה מעבר מצלמת סוליסטית פאר אקסלנס, שאולי חותרת תחת הדיוק והסוג של השוט שמזוהה עם המדיום, אבל עדיין זו הולכת למדבר לבד לכמה ימים, חוזרת עם סלילים, צריכה לפתח אותם, למצב של מנצחת תזמורת, שיש לה מנהלת של סטודיו, ויש לה אדריכלים ואנשי סאונד, והילריות ותחקירנים והיסטוריונים, וצוות שלם שהיא צריכה לנצח עליו. איך שומרים על פואטיות במצב כזה?
כן, רציתי לפרט, אבל קצת התביישתי לשחרר מידע כל כך אישי. אבל היה משהו, אני חושבת בתואר השני, קרה משהו דווקא אולי כאילו דרך הקשל הטכנולוגי הזה של, או הכלכלי הזה, דרך המגבלה הזאת של פחות נגטיבים בעולם הצילום, ופתאום איזושהי כניסה למרחב אחר, שיש בו יותר נקודות מבט בעצם, ברמה הפיזית, וזה גם פתח את האופציה לנקודות מבט אחרות. אני חושבת שזזתי מתוך המקום של אדם ואמנית שבעיקר נמצאת לבד בסטודיו, בעיקר מרגישה נוח לבד בשדות הפתוחים, שמוצאת את המרזוע שלה בתוך האזורים, איך להגיד את זה, המאוד מאוד ספציפיים של ה... צילום המטושטה של הצילום שהוא איזשהו מעבר למרחב מדומיין או למרחב מרוגש של מרחב פואטי. ואני חושבת שפשוט הסכמתי כמו מצפתל להוציא רגל אחת החוצה, למרות שאני לא נשרפת, ולהוציא עוד רגל, להוציא אוזן. וזה שנים גם שהתחלתי, למדתי כבר קודם, אבל התחלתי ללמד הרבה יותר, אז גם לדבר מול קהל, להפעיל את השריר הזה, וגם בגלל ההצלחה של הפרויקט של התואר השני, פתאום באיזה מין אפקט בום כזה, הפרויקט נרכש על ידי מוזיאון ישראל, ופתאום מצאתי את עצמי מדברת המון על העבודה שלי, על הפרקטיקה של העבודה שלי מול הספנים, מול מבקרים במוזיאון, מול עוד תערוכות שפתאום התחילו להתרחש אפשר להגיד מחודש לחודש, ומצאתי את עצמי עובדת בלי הפסקה על שלושה פרויקטים בו זמנית כל הזמן, ובשביל לצלוח את זה התחלתי עם אסיסטנטית פעמיים בשבוע, ואז הרגשתי שהדבר הנכון לעשות, מה שבכל מקרה עשיתי בשנים קודמות, הוא כל פעם שיש איזושהי רווחה כלכלית, להשקיע את הכסף הזה בסטודיו, ולא בשום מקום אחר. אולי זה הדבר הכי נכון עבורי. אז אני חושבת שבפייד אין התחלתי להתפתח בתוך המרחב של הסטודיו, ולחלום אותו יותר ויותר כמרחב שהוא גם מרחב לימודי עבורי. אז פתאום לעבוד בשיתוף פעולה בפרויקט שהצגתי ב-CCA בדבר השתיקות, עם בלשנית, עם עורך דין שמבין בזכויות פדויי שבי, עם דרמטורג וכו' וכו', וללמוד מהם, ולהציף מידע יחד, או לחקור תכנים משותפים באופנים שונים במקביל, זה היה פשוט מרתק. אז התמכרתי לאופן עבודה הזה, וליכולת בעצם גם לעבוד בשיתוף פעולה, וגם ללמוד מאנשים, וגם לתת לאופני מחשבה שונים להשפיע על התוצר הסופי. המקום שבו אני עדיין אותה אחת שחוזרת למדבר, זה השלב השלישי של כל פרויקט. כלומר, אחרי השלב של העדויות והרעיונות, אחרי השלב של האיסוף צילומי מקרו והבנייה של הארכיון הזה, שמלווה כמעט כל פרויקט. השלב הזה שבו כולם בעצם מתפנים מהסטודיו, ואני נשארת לבד. ואז אני מתחילה בעצם לתפור ולרקום את העבודות הסופיות.
אילית אזולאי, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, היה מרתק.
פרק הוקלט באולפן המרכז לאמנות ומחקר מעמותה בבית הנסן. טכנאי ההקלטה הוא שאול כהן, עורך הסאונד הוא דניאל מאיר והמפיקה היא קרין שבתאי. לשם שמיים מופק ביוזמת בית הנסן וחברת רן וולף ובתמיכת הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת. למידע נוסף, קישורים ותגובות, בקרו באתר בית הנסן ובאתר ערב רב.